אני אצלח. אנחנו כרגע בעמוד למד וב. בסדר? גם אם לא הייתם פעמים קודמות, אבל זה לא סותר. כשתואף הדברים, זה דברי התוכחה של הנביא ישעיהו, שהוא שואל מה סיבת החורבן, ועונה בשם השם כמובן, יען כי גבעו בנות ציון, שהיו מתגאות ביופיען ומראות עצמן בשווקים וברחובות. בנות ציון היה ככה רד"ק מסביר, ותלכנה נטויות גרון, שהסתכלו בהן הנואפים, ומשקרות עיניים, היו נטויות גרון, משקרות עיניים, כלומר רומזות להם עיניהם שילכו אחריהם לבית, הלוך ותפוף תלכנה ובגדם תאחסנה. כולי, זה תיאור של... אז הנביא מתאר פה מה סיבת החורבן שהייתה, זה היה המציאות של הגאווה שהייתה אצל בנות ציון, זה התחיל בנשים, וזה הפך להיות משהו לאומי, ועל זה היה החורבן של עם ישראל בכלל. אז דיברנו בפעמים הקודמות על ניתוח של הזה, עכשיו אנחנו פה נגיד עם נקודה, שבפעם הקודמת דיברנו על זה שרש"י מביא את הלשון של הנני. אז הנני לשון ענווה, הנני לשון זריזות. יש קשר בין הענווה לזריזות. אז בואו עכשיו אנחנו פה בעמוד למד וב. מה שהן כן, כשהגאווה הגסה מגיעה עד קצה גבולה, עד שלא די שלא ימצא בעצמו אדם שום חיסרון ושזקקהו להיות עבורו נטפל לזולתו, התחבות של רעות, אלא שאפילו חלקיו עצמם, כלומר כוחותיו ונטיותיו, ימצא שכל אחד מהם בפני עצמו הוא עולם שלם שאינו נזקק במימון לזולתו. אז בפעמים הקודמות גם ראינו שמידת הגאווה, אחד החסרונות של בעלי הגאווה, שמה חושב בעל הגאווה? הוא חושב שהוא השלם. מילא, אין לו מה ללמוד מהשני. אין לו מה ללמוד מהשני. כי הכל אצלי, יש לי הכל, אני יודע הכל, אני. אז במילא, אין פה התחברות אל השני. כשאדם חסר, אז הוא צריך מישהו שישלים אותו, וגם מתחיל בחיי נשואים. מתי אדם מתחיל לרצות להתחתן? כשהוא מבין שהוא חסר משהו. אבל אם הוא הופך להיות אדם שחי, זה מה שקורה הרבה פעמים לרווקים ורווקות מבוגרות, או מבוגרים, שהם מסתדרים לבד, ואז יש להם את המהלך חיים שלהם, והם לא חושבים שחסר להם משהו, אז הם לא... חוץ מהרצון הפנימי, הפנימי להתחתן, אבל פה מתחילה הבעיה. כל מה שהוא מרגיש, הוא מתאווה אליו, הכל נכון וישר וצודק, כי זו הלא נטיית הטבע, ומה שטבעי הוא שלם. אין להתעמר בו ואין לכוונו ולא רסנו. במצב שפל כזה אין יתרון לשכל ולחוכמה, אלא שווים הם ליתר כוחות הגוף, אף לשפלים ביותר. אין צורך לכל כוח לקבל הדרכה מזולתו, כי הכל שלם, אמיתי וצודק. אומרים חז"ל, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שהושבו קטן וגדול. מה הפשט? בחיי החברה ישבו כן, ולא חשבו שהקטן צריך להשלים עצמו בהדרכת הגדול. ואף בחיי האדם גופה ישבו כן. לא העריכו את צידו העליון ולא יחשבו כמדריך לצדדים הנמוכים. זה אחת החזרות של בן אדם. הוא אומר, הכל אותו דבר, כל כוחות הנפש, אין פה. בעלי המוסר תמיד אומרים שמה שמבטא את כוחות הנפש של האדם זה המוח, הלב והכבד, הכליות. הצד השכלי, הצד הרגשי והצד של התאוות. אז מה המציאות השלמה? של מלך. מוח, לב, כבד. אבל אם אתה הופך את הסדר ואתה משווה את הכל, אז או שאתה למח או שאתה כלום. תלוי איך אתה קורא את זה. לא משנה, אבל צריך לדעת תמיד שמה שמנהל את החיים זה המהלך השכלי. אבל מה שקורה זה הרבה פעמים אצל בני אדם, אצלהם הכל. מה שבא לי אני עושה, אין פה שליטה, אין פה מציאות של כוח צריך ללמוד מהכוח השני, או אדם צריך ללמוד מהאדם השני. אין פה, אתה משווה גדול, קטן, אין צריכה, הכל אותו דבר. אין בחינת קורחיות כזאת של קורח. כל הידע כולם קדושים, למה לכם משה ואהרון, מה אתם מתנסים על העדה, הכל אותו דבר. זה גם הנצרות, שעומד כל העולם, אותו דבר, אין עם נבחר, אין כלום. זו אותה גישה שמתחילה בזה, אין משהו שצריך ללבוד ממנו, או כדגם כזה ראה וקדש. ואז התרומם הראש בנטיית גרון, גמר חותמה של הרשעה הגאוותנית, המנתקת כל קשר בין הדעה והשכל לבין כוחות הגוף, בדעה כוזבת שאין מה להשגיח ואין מה לתקן ולהדריך. ואז כבר בטלו הכל האידיאלים, אין שום מגמה ותרומות, אלא ערכים קבועים מוחלטים, ומלא אין לאדם זה כי אם ההנאות של חיי השעה, המתחלפות ומשתנות תדיר, ומושכות אותו פעם לתאווה זאת, פעם לדעה אחרת, והיו כספינה המטורפת בים, בלא אחדות אידיאלית בין רצונותיו השונים. ואז המנוחה של העצלות, התבועה ליסוד הרשע של הגאווה, מלפפת אותו, ואדם נהיה עצל, בטלן, אין מוטיבציה, אין בשביל מה, כי אתה מרגיש חוסר סיפוק מהחיים, הרבה פעמים. כי אתה, אין שום דבר שאתה יכול ללמוד ממנו, אבל יש צימאון פנימי, אבל אתה מרסן אותו, כי אין לי מה ללמוד מכל אחד. סיפרתי פה איזה סיפור, שפעם אחת כמה בחורים מישיבת מרכז הרב, הלכו היה איזה סימפוזיון בעמק ישראל, באחד הקיבוצים. ובסימפוזיון הזה היה מה עושים בני הנוער בזמן הפנאי שלהם. כי שם באותו, באז בשנים ההם, החבר'ה בקיבוץ עשו שטויות כנראה, וזה מאוד הקפיץ את המערכת החינוכית של הקיבוץ. ואז הם החליטו לעשות סימפוזיון. הביאו כמה בני נוער מתל אביב, כמה בני נוער מהקיבוץ עצמו ומישיבת מרכז הרב. אז הלכו לשם, שניים, שלושה בחורים, ממרכז הרב, וכל אחד אמר, אז השאלה הייתה, מה אתם עושים בשעות הפנאי? אז אחד הבחורים, ישיבת מרכז הרב, אמר, אין מושג הזה פנאי. אנחנו תורה, לומדים כל היום תורה, תורה זה העיקר, תורה, 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 תורה. ואז מישהי מהקהל קמה ושאלה, אז מה יש לכם ללמוד מאיתנו? אז הוא אמר, אין לי מה ללמוד ממך. את התורה שלי וזהו. וככה כולם ככה צחקו וזה, נגמר הכל, חזרו לירושלים, באו לרב צבי יהודה הביתה. הרב צבי יהודה שאל אותם איך היה, אמרו לו הרב, היה קידוש השם, אמרנו להם התורה, עיקר התורה, התורה, ככה בעוצמה. אז שאל אותם איך היה, אז הם שיבחו את, כאילו שהם ייצגו את התהליך. אז שאל אותם, אבל איך היה? אז פתאום אחד אמר לו, אמר לרב צבי יהודה, הייתה שם איזו בחורה אחת, היא שאלה, מה יש לכם ללמוד מאיתנו? אז שאלנו, נו, ומה עניתם לה? אין לי מה ללמוד ממך, יש לי תורה. אז הוא חטף צעקות מהרב צבי יהודה. נסעת עד עמק ישראל, להגיד שלך מה ללמוד מהאישה בבחורה הזאת, אין לך שום דבר מה ללמוד. פה מתחילה הבעיה של הגאווה, כשאדם אומר, אין לי מה ללמוד מהשני, אין לי כלום. וכדחה לזה בפרקי אבות כתוב, וזהו חכם, מה לומד מכל אדם? ואל תיבס לכל אדם. אתה לא צריך לזלזל בשום דבר. אתה לא יודע מאיפה זה בא. איפה זה יבוא לך. המציאות שאדם אומר, אין לי מה ללמוד ממך, אין לי כלום. הזלזול הזה, זה שורש פורש ולענה של כל המהלך שאדם הולך ומדרדר או נספג במידת הגאווה. כשם שקשר מהותי פנימי יש בין הענווה לבין הזלזות, כן הוא ביחס שבין הגאווה ובין העצלות. אם אמרנו שרשי אומר, ענייני לשון ענווה, ענייני לשון זריזות, אז ההפכה מסתברא של זה, הגאווה והעצלות. לכן מתוך תוכחת הנביא את בנות ציון שהלכו בנטיית גרון גאוותנית, הבינו חז"ל שהיו מהלכות עקב בצד גודל. בהליכה איטית והצלה של אדם מדמיין שכל הטוב והשלמות כבר מצויים בקרבו, ואין הוא זקוק לרדוף אחר יתרון שמחוץ לו. הוא כבר... הגעתי למנוחה בנחלה, אני השלם. זה מבטא, שפת הגוף, צורת ההליכה, צורת הדיבור, כל זה מבטאים את המהלך הנפשי שאני עומד. אתה יכול להרגיש אם אדם עומד לידך, האם הוא מוכן להקשיב לך או לא. אני תמיד אומר, פעם עשיתי תרגיל כזה לאיזה בחור במכון. עמדתי פה בלובי של המכון, נכנס בחור, ככה בכניסה, והוא אומר, אלן דני, מה נשמע? כן. והוא הלך ולא הקשיב לי. תפסתי אותו כשהוא בא לידי ומשכתי אותו אליי. התחלתי לספר לו את הצרות שלי. אמרתי לו, כל מיני דברים וזה, והוא מנסה לשוח, ואני תופס אותו חזק, שהוא לא ילך, הייתי חזק יותר ממנו, אז הוא מנסה, ואני מפרט לו את הבעיות, את הצרות, ואני, מה אתה רוצה ממני? אז הוא שאל אותי, שאלת אותי מה נשמע, אני מספר לך מה נשמע. הוא אומר, אז מה אתה רוצה? תגיד שלום, שלום, אבל אתה שואל, כיף, שו, מה נשמע? זה שאלות שלכאורה אתה מבטא שאלה, שאתה צריך תשובה ממנה. אבל זה לא מעניין אף אחד. אמרתי לו, תגיד שלום, ותלך. מאז הוא עוד מרחוק, צועק לי שלום, והולך, לא, לא שואל מה נשמע. לא, זה היה תרגיל כזה, כדי, גם בשביל עצמנו. הרבה פעמים, אנחנו לא מקשיבים, לא אכפת לנו מה שאני אומר. זה לא מעניין בכלל. אז למה אתה עושה את זה? ואתה יכול להיות, שני חברים יושבים, עומדים, חברים או שניים שעומדים. אחד כל הזמן מדבר. עכשיו, השני מנסה להגיד משהו, לא נותן לו לדבר. וגם כשהוא מדבר, הוא בכלל לא מקשיב לו מה הוא אומר. הוא בכלל לא מקשיב לו. דו שיח של חרשים כאלה. אבל אדם בעל ענווה, הוא קודם כל מקשיב. מה אתה רוצה? במה אתה מעוניין? יכול להיות שבאמת מה שאתה אומר זה הדדי. אז זה מה שהרב אומר. מצב מוסרי זה הוא התפתחות חמורה אנושה של מחלת הגאווה. הפרק הקודם שעסק בתוכחת הנביא על שהיו מהלכות בקומה סקופה בירר את מחלת הגאווה המתפשטת בחברה כסקיפה של גאווה דוקרת זולתו ומונעת את ראיית הטוב שצריהו. אומנם עדיין מכיר כל אחד את חסרונותיו כלפי עצמו, כלפי האמת והאידיאל שלו, כלפי הצד העליון שבו, וחפץ הוא להשתלם ולהתעלות. בפרק זה מתואר מצב חמור יותר בו עובד מהאדם כל רגש מוסרי וכל שאיפה השתלמותית. אתה לא רק שאתה לא, אין לך מיליון מהשני, אתה לא רוצה להשתלם, להתפתח בחיים. אתה נשאר מקובע באותו מדרגה, בצורה חריפה אומרים את זה, הרב כותב את זה ברעיון, שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים, אינם יכולים לעמוד. אז הוא אומר, מה זה בעל תשובה? זה לא אחד ש... לא רק אחד שנסע בשבת חבר לא נוסע, אלא בעל תשובה זה מי שהוא כל הזמן בהשתלמות והתפתחות, ילכו מחי לחי. אז מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים, הם גמורים, לא יכולים לעמוד, גמורים, עושה שבע מצוות, גמר, זהו. דפק ארטיסט, נגמר היום, אתה צריך להיות כל אדם שכל הזמן משתלם בחיים. אתה לא נשאר מקובל משהו מסוים, אלא אתה ממשיך להתפתח בחיים. ואדם, חלק בשיעמום של בני אדם, זה שאין להם, הם עושים משהו מהעמדה לאוטו, מהאוטו לעמדה, איזה גישה כזאת קבועה, משעממת, אין התחדשות. אדם צריך לחפש את ההתחדשות כל הזמן, את ההתפתחות ואת ההתעלות. בעל הגאווה, אין לו, נכנס לזה, ואז הוא נכנס לזה עצלות מסוימת, שנוח לו במה שיש. אדם צריך לדעת, יש לי מה ללמוד כל הזמן. ולא רק יש לי מה ללמוד, אני גם מסוגל להשתנות. לא, תפסתי איזה גישה בחיים, וזהו, לא מעניין אותי כלום. סיפרתי סיפור על... אני אוהב לספר את הסיפור הזה הרבה פעמים, כי זה מבטא רצון מסוים בחיים. היה איזה חסיד גור, מחסידות גור, שהיה כל אלול שולח את התפילין שלו לבדיקה. כל פעם שולח לבדיקה, אצל סופר סתם. הוא היה מבוגר, כבר היה קשור ללכת, הוא שולח את הבן שלו, לשלוח את התפילין לבדיקה, אבל הבן הלך לסופר סתם אחר. הסופר סתם הזה גילה שיש פסול בתפילין, יש בה בכתיבה עצמה. והתפילין פסולות. זאת אומרת, הוא הניח עד עכשיו תפילין לא קשרות. אז הבן הלך לאיזה גמח, הביא תפילין עד שהוא יקנה לו תפילין. בא לאבא ככה רועד, ואומר, אבא תשמע, תפילין, פסולות. אז מה תביא את התפילין? ולקח את התפילין, התחיל לרקוד. עכשיו שקרה, אומר, אבא, תפילין פסולות. הוא אומר, אני יודע. הוא אומר, אבל מהיום אני אניח תפילין קשרות. אדם אחר היה מרביץ לעצמו, מקלל את הסופר סתם ההוא, אבל לא, מי עכשיו? אני יותר טוב. אני משתפר עכשיו. וזה השמחה שלי, שאני עכשיו, אני יותר טוב. אני לא נשארתי מקובע כל היום, הולך, עושה את הדברים, אלא ההפך, אני מתחדש. זה מה שדוד המלך אומר, אחת שאלתי בבית השם, אותה בקש. שבתי בבית השם, נו, כל ימי חיי. ומה המשך? בנום השם, אול וקר בהיכלו. אז רגע, רגע, רגע. אתה אמרת, שבתי בבית השם. מה זה לבקר? אתה שם. אלא דוד המלך אומר, ככה מסבירים, הוא מבקש להיות בבית השם כל הזמן. אבל שכל יום יהיה בבחינת מבקר. שלא ירגיש, אתה לפעמים נמצא ליד מישהו מסוים גדול, אתה יכול להתרגל כאילו למציאות הזאת. לא, שכל יום יהיו בנך חדשים, כל יום אתה מתחדש. אתה כל יום, אפילו שאתה בבית השם יום יום, אבל אתה כל הזמן מבקר. כל הזמן, ההתפעמות של ההתחדשות, של ה... וואו. כי לפעמים, אנחנו הרבה פעמים גם בלימוד התורה. אתה בהתחלה שומע דברים, תלהב, אחר כך, הולך ודורך. אבל אם אתה כל פעם מתחדש בלימוד שלך, מתחדש בגישה שלך, ביחס, הכל משתנה אצלך, אז החיים לא משעממים. בעל הגאווה, מידת הגאווה שלו מכניסה אותו לאיזה עצלות, שהוא מסתאב בתוך עצמו ומקובע, ונשאר בו הנקודה הזאת. היא מאוד חשובה לנו. אז עוד פעם, מצב מוסרי זהו, מתפתחות חמורה הנושא של מחלת הגאווה. הפרק הקודם שצריך בתוכחת הנביש על שהיו מלכות מקומה סקופה, בירדת מחלת הגאווה המתפשת בחברה, כסקיפה של גאווה הדוקרת זולתו. הוא מונע את ראיית הטוב שיצר ראהו. אמנם עדיין מכיר כל אחד את חסרונותיו כלפי עצמו, כלפי האמת והאידיאל שלו, כלפי הצד העליון שבו, וחפץ הוא להשתלם ולהתעלות. בפרק זה מתואר מצב חמור יותר, בו עובד מאדם כל רגש מוסרי וכל שאיפה השתלמותית, עד שאינו מכיר כלל בחסרונותיו, ואינו חפץ להתקדם, להשתכלל, להתפתח במידותיו, ברנותיו ובדרכי הנהגותיו. כל שנותר לו אז הוא לפתח את תדמיתו העצמית, שהכל יקיר את מעלותיו, וישפכו את אישותו ומעשיו. הוא כל היום ינסה להתלבש ככה, להראות ככה, כל הזמן החיצוניות יצאו תעבוד, כדי להיראות בין האחרים. לזה נעזר הוא ביחצנים ובפסיכולוגים. היום זה המערכת עצמה, פוליטיקאים, כל הזמן יש פסיכולוגים ויחצנים, איך אתה מחצין או איך אתה מופיע בהופעה חיצונית את כל המהלך שלך, אם אתה פוליטיקאי או אם אתה כל אדם. כל הזמן אתה זמר, אומר לדעתך זה פסיכולוג ויחצן שהוא זה שמפרסם אותך ועושה לך. כי אתה אין משהו אמיתי בפנים. אתה צריך דברים חיצוניים שיראו שופוני שופוני. עוד פעם, לזה נזר הוא ביחצני ופסיכולוגיה מדריכים תדיר כיצד יחזק האדם את תדמיתו בעיני החברה כדי שהכל יעריצו. לא שאיפת ההשתלמות העדינה והצילית היא התופסת מקום בלב ובראש, אלא שאיפת ההתראות החיצונית השקרית. כל העמל והמשאבים מכוונים לבניית בועה דמיונית, נבובה ורקנית. ואנחנו רואים את זה בעצמנו. אבל... אני תמיד חוזר על המשפט הזה, כשלומדים מוסר, אחת הטעויות של, של, של לימוד מוסר, זה כשאתה שומע איזה דבר ככה מוסרי, ישר אתה מנסה להשליך את זה על איזה חבר, או על איזה זמר, או על איזה פוליטיקאי, או על... עזבו אתכם מהם. הבעיה אצלנו. אנחנו צריכים לא להיות כאלה. לא לחפש את ה... כל הזמן תדמית של ה... אני לובש בגדים של מותג מסוים, כדי שיגידו שאני כזה וכזה וכזה. או אני הולך כך וכך כדי שיגידו. עזוב מה יגידו. תחשלים את התוכן הפנימי. לא תצטרך להראות את הדברים עצמם. כי זה אני. זה מה שאתה. וזה הולך מהלך היום ומתבצר בשיטה קבועה. ההופכת לסגנון של תרבות וחיים, השמים את דגשה המרכזי והעיקרי על יוקרתיות והישגיות ועל התראות חיצונית, שכל מגמתה לגרוף הערצה ושבחים, שיטה שעוקרת כל מהלך החיים של יסוד ההורה האלוקית של התורה כולה, הבא לצרף את הבריות, לתאר אותם, להשלימם ולתקנם מכל חסרונותיהם, ולהרימם משפלותם מרומות המעלה הצילית. ובזה, בהכירה זו, אם אנחנו עוברים כבר לרמת הכלל, האומה מתמוטטת כי מאבדת יסוד סגולתה וכוחה הפנימי הטבוע בקרבה מראש צורים, לשאיפת שלימות והליכה מתמדת בתיקון החיים, שהיא הפך הגאווה המאוסה של נטיית גרון והילוך עקב בצד גודל, מראש עזיבת כל רעיון ומרומה מדורש העתקת ערך, הגורר גם כן נטיית זריזות של העתקת מקום בתנועה מהירה ומזורזת, ההיפוך מהליכת עקב בצד גודל. פה הוא הולך על כיוון הדברים עצמם שהנביא מביא, בקבותיו הפרשנים, איך אותם בנות ציון היו מהלכות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו... מפנימים את, ה, את, ה, את היסוד, שלא כל מגמתנו בחיים זה להראות את עצמי לאחרים, כדי שאני אראה יותר טוב בעיני אחרים. אלא באמת מה שאמיתי לי, וכל מגמתי כל הזמן זה להשתלם, ממילא כל הגישה, כל מהלך החיים עצמו, הוא תופס כיוונים אחרים לגמרי. יש לך שמחה. יש מושג כך רייטינג, זה נקרא, נכון? זה מילה של אשכנזים. רייטינג, כך קוראים לזה. אתה צריך שיהיו הרבה צופים, הרבה רואים אותך, כל הזמן תחרות, כמה רואים אותך. אבל עזוב, כמה אתה באמת אדם אמיתי? כמה אתה יותר מוסרי? מה זה משנה אם אתה יכול לעשות כל מיני שטויות או כל מיני דברים, אנשים יצחקו מהשטויות שלך. אבל באמת הוא בתמים. כמה אנשים, והיום, עולם התרבות שלנו לצלנו עליו, זה הכיוון שלו. אתה כל הזמן מנסה, היה איזה סיפור לא מזמן, בכאב לב אני אומר את זה, ממש בכאב לב, של איזה שחקן, בדרן, שבגלל שלא היה לו מספיק רייטינג, אז הוא סיים את חייו בהתאבדות. אתם יודעים מה אני מדבר, לא צריך לתפורט יותר מדי. התאולת זה על לאן זה מגיע. אתה יכול לאבד את עצמך, פשוט מאבד את החיים, אין חיים. אין בשביל לחיות. אין בשביל לחיות. אבל אני כל הזמן מחפש שיעור אותי, שאני אהיה כזה. עזוב. תהיה אדם יותר מוסרי, תהיה משתלם בחיים. זה האמת של החיים יותר אמיתית. אבל כשהתרבות היא כל הזמן היא כזאת, אנחנו נסחפים אליה לצרן רב. ואין פה משחקים. זה לא הם, זה לא ההוא, זה לא ההוא. זה אני, אני מתחיל בעצמי. גם אני הרבה פעמים מנסה להראות את עצמי בעיני אחרים. אבל זה לא אמיתי. אתה צריך להיות אדם יותר משתלם בחיים, יותר מוסרי, יותר זריז, יותר מחפש להיות יותר טוב. יום ליום יביע עומר. ילכו מחיל אל חיל. כל הזמן מגמת ההשתפרות. נקודה ברורה, היא מאוד חשובה בחיים. עכשיו לפה הגענו פעם הקודמת, אבל אתם לא הייתם אז. עכשיו בואו נראה. על הפסוק, לכו בנים שימעו לי, יראת השם על עמתכם, כותב הרב. ההתעלות התדירה במעלות הקודש, הרצון הקבוע להליכה מתמידה בדרך הקדושה והטהרה, כלומר ההתעלות המהווה את שאיפת החיים היותר פנימית ומרכזית, בנפש הישראלית הטהורה, המכירה את חסרונותיה וחפצה להשלימם, היא מכשירה את הדור הצעיר להקשבה פנימית. כל המגמה והשאיפה להשתכלל, להיות יותר טוב, זה מכשיר את הדור להקשיב. הקשבה. לא מפני אילוץ חיצוני, אלא מפני שהחיים בפנימיותם חפצים להקשיב. להבאה יוצאת מאת הרועים הגדולים העומדים לישראל בכל דור ודור. מכוח הענווה נולדת הזריזות, הרדיפה המוסרית הפנימית, והיא שפותחת את הפתח להקשבה אמיתית לדבר השם שבפי הרועים הגדולים. אין זו ידענות לימודית של התקשטות חיצונית או הקשבה לצורך קבלת אישור לדעות הקבועות כבר, ללא כל רצון לקבל ולהתעלות. הגאווה הרקובה גורמת למצב נפשי של מנוחה ועצלות ולחוסר רצון ועניין לשמוע ולקבל באמת. אדם בעל גאווה לא רוצה להקשיב. אין לו מה להקשיב. היה לי איזה סיפור עם מישהו, התחלנו לדבר כל מיני דברים, אבל אדם כל הזמן רוצה משמיע את עצמו. אבל תקשיב, אולי תשמע מזה, אולי תקבל לך מוסר, אולי תשפר את דרכך, כלום. בעל הגאווה לא מקשיב. לא מקשיב. יכול האדם אז ללמוד ולשמוע, אך בכל דבר ועניין הוא יקשיב בעצם לעצמו, להירורי ליבו, ורק ידמיין לעצמו כמה הוא צודק וכמה דרכיו מלאות אמת ויושר, וכל תועלת אמיתית לא תצמח לו מדברי תורה, מוסר ואמונה. יש סיפור כזה על מה שנקרא בשפתנו קונספציה. אני אוהב לספר את הסיפור הזה. של לפעמים. מה זה? זה מקובעות של אדם בדבר מסוים. אז מספרים, שמעתי פעם מרב אבירונסקי, הוא אמר זה. היה פעם ויכוח בין שני אנשים. הם רואים חפץ שחור על איזה גג. חפץ שחור על גג. אחד אומר, זה עורף שחור. אחד אומר, זה חתול שחור. זה שאומר שעורף שחור. זאת אומרת, שאתה לא רואה את הראש, את המקור, אתה לא רואה את צורת כנפיים, זה עורף שחור, אני אומר לך. אז הוא אומר, מה פתאום, תראה את הראש העגול ותראה את הזנב, זה חתול שחור. זה מביא הוכחות, זה מביא הוכחות. זה שאמר שזה עורף שחור, לקח אבן,
וזרק לכיוון החפץ השחור הזה על הגג. בשלב מסוים, המשהו השחור פרס כנפיים והתחיל לעוף. אומר הראשון לשני, הנה אתה רואה, הוכחתי לך שזה עורף שחור. הנה הוא עף. מה עושה השני? לא אומר, אתה צודק. שם מכה במצח ואומר, וואו, בחיים שלי לא ראיתי חתול שחור עף. לא יעזור כלום. הוא לא מוכן להשתנות. הוא צודק תמיד. אפילו שהוכיחו לך, אתה תמיד תראה איך אתה צודק. חוסר הקשבה, חוסר רצון להתפתח בחיים. אלא האמת אצלך, ואתה הכי צודק, אין. אתם מכירים, כולנו מכירים חברים כאלה, או אנחנו בעצמם לפעמים כאלה נכשלים בזה. אתה מקובל, משהו לא יעזור כלום. גם מה שיביא הוכחות, אתה תביא אותם להוכחות שאתה צודק. יביא הוכחה. אתה תקח אותה לצורך הצדדים, הנה עובדה, אתם רואים? אז הנה, אז אני צודק. ממש איפכה מסתברה. ממה זה נובע? מחוסר ענווה, חוסר הקשבה, חוסר רצון להתפתח ולהשתלם, שאולי יש משהו שאני שומע. הייתי פעם באיזה כמו סימפוזיון כזה, עם הרב אלישע ושליסי. הסעתי אותו איזה חוג, לא חוג בית, זה היה כזה כינוס של כמה אנשים. שם היה איזה אחד, היה מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. היה שם איזה עורך דין אחד, ואיזה מורה, גננת, ועוד כמה אנשים. בבית. בשלב מסוים, הם ביקשו שכל אחד יציג את עצמו מאיפה הוא. אז זה אמר, אני אמר את שמו, מרצה לאוניברסיטה, זה מתל אביב. זה אומר, אני עורך דין מתל אביב. זה פה, זה, 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 זה. הגיעו לרב אלישע. אז הוא אמר, אני אלישע מירושלים. אז הם כולם צעקו, אנחנו נשאיר אותך בתל אביב. כאילו זה היה מעין כביכול עימות בינם לבינו. אנחנו נשאיר אותך, דרך לומר, אנחנו נהפוך אותך לחילוני. זה היה הרצון שלהם. אז הוא אמר להם את זה, ואני הייתי שם. זאת אומרת, לא שמועה. הייתי שם במקום, אני מעיד שזה היה ככה. הוא אמר להם, אבל בצורה אמיתית, אם האמת היא בתל אביב, אני נשאר בתל אביב. הם התייבשו, שתקו, ובמת הלכות כמו שאומרים בצבא, שקט מוחלט, היו בהלם. כאילו, מה אתם מפחידים אותי? אם האמת היא בתל אביב, אז אני פה, מה, 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 מה הפחד? מה? אני רוצה לשאוף אל האמת. אני רוצה להיות אדם יותר אמיתי. זה מה שה... הקראתי את זה כמה פעמים, אבל נקרא את זה עכשיו, להיות ואתם לא, לא בפוקוס הזה. החתם סופר. החתם סופר אומר, מה זה העניין ש, שאנחנו רוצים לעשות משפט של אמת, דין של אמת. אז הוא לקח החתם סופר, שימו לב ללשון. שלא יהיה כוונת המתווכחים בדין, בין ריב לריב, ובין דם לדם, לנטות דעת חוויות דעתו. שימו לב עכשיו איזה איפוסים החתם סופר שם לנו. אני מתווכח איתך עכשיו. מה מטרת הוויכוח שלי? לשכנע אותך שתחשוב כמוני, נכון? זה טבעי. למה אני מתווכח איתך? להגיד לך שאני צודק, תחשוב כמוני. אומר החתם סופר, זה לא נכון. שלא יהיה כוונת המתווכחים בדין, בין ריב לריב, בין דם לדם, לנטות דעת חוויות דעתו. אני לא מבין. למה מתווכחים? מטרת הוויכוח, כדי שתחשוב כמוני. אומר החתם סופר, לא, אתה מאבד את העיקר. זאת לא המטרה. אבל רגע, יש לי אמת, לך יש אמת, אנחנו מתווכחים, שתחשוב כמוני, או אתה תשכנע אותי שתחשוב כמוך. לא, עשו מה אומר. כי מה לי ולא? למה אתה תשכנע אותו שתחשוב כמוך? ולמה הוא צריך לשכנע אותך שתחשוב כמוך? אז איפה פה הבעיה? אז שימו לב, מה אומר? אך יהיה הוויכוח להעמיד סברתי ודעתי על פי שכלי, באופן. מה שחברי טען נגדי, אראה במחשבתי. אם קנים מדבריו, אחזור בי. ואם לא נראים מדבריו, אני עומד על דעתי. זאת אומרת, מה המטרה? אמרת לי משהו מסוים? תעצור רגע. אני חושב, האם אמרת משהו נכון? לא נכון. אם אמרת משהו נכון, אני מקבל לעצמי. הוא אומר לך, תשמע, חוזר בי. אם אמרתי, אם אתה, אני אמרתי משהו, ואתה אדם אמיתי, תקבל דבריי. ומה לי בכך אם יודע לי או לא? מה אכפת לי שהוא יחשוב כמוני או לא? אני צריך לדעת לשאוף אל האמת. המטרה היא האמת. להגיע אל האמת. ואם אני רוצה להגיע אל האמת, אז מה אכפת לי אם אתה חושב כמוני או לא חושב כמוני? אז אני עומד, עוצר רגע, חושב על דבריך, אומר דבר נכון, מקבל, לוקח את זה. תכף, שנייה, תכף, שחרר, סיפור נפלא על הרב שאול ישראלי. מספר אותו כל הזמן, אבל זה סיפורים שאם לא מבינים אותם, כי אין, אז עוד פעם, ומה לי בכך אם יודע לי או לא, כי אין כוונתי לנטות דעתו לדעתי. זאת לא המטרה שלי. וכן דעת חברי שכנגדי, להמיץ אותו לעצמו. ואחר הוויכוח הזה, אחרי רבים להטות. אבל אותם הרוצים דווקא על שחברו יודע לו, אם כל המגמה מה שיש לך לחשוב כמוני, אז אני מתחיל לקלל אותך, ועשה לך פופולי, כל מיני מילים כאלה, העיקר לשכנע אותך, להיותך לזמת יותר הכל, כי אני רוצה להפוך אותך לחשוב כמוני. אז אומר החתם סופר, אבל אותם הרוצים דווקא שחברו יודע לו, וכוונתו לתות דעת חברו לך לדעתיו, אותם שוגים מדרך האמת, ונוטים אל הניצוח, ויצא משפט מעוקל. ממילא, אז אנחנו מגיעים להתנצחות, ולא רגעת האמת. והאמת נמצאת בצד, ואנחנו נשארים להתווכח, להתנצח, ולא כלום. וסיפרתי פעם סיפור, זה שמעתי באוזניי, מכלי ראשון. אב מודחה אליהו, זכר צדיק לברכה, סיפר בהרוויה של הרב שאול ישראלי. הרב שאול ישראלי היה אחד מנשי ישיבת מרכז הרב. בתחכה, מבוגר. זכיתי עוד לראות אותו קצת. לא למדתי אצלו, לא למדתי במרכז הרב, אבל שאול אותו כמה שאלות, ותמיד חכם באמת, והיה בשכמו ומעלה, וגדול בתורה, במידות. אז הרב אליהו בהלוויה שלו, כך סיפר. הם היו ביחד חברים בבית דין הגדול לאירועים של הרבנות הראשית. אז, ואז הרב שאול ישראלי סיפר לו סיפור. אז הוא סיפר את זה בהלוויה. זאת אומרת שהם היו בישיבה, הרב ישראל היה נותן שיעורים בישיבה כללי, במרכז הרב, לכל הישיבה. ראשי הישיבה נותנים בדרך השיעור כללי, לא לשיעור א' או ב', לכולם. והוא שנים נותן שיעורים, תלמיד חכם, גדול, עבר שס כמה פעמים, ושיעור שהוא עבר אתם כמה פעמים. יום אחד הוא עומד שם על הבמה, בישיבה במרכז הרב עם הסטנדר, ומגיד שיעור, רגיל שהוא רגיל להגיד אותו. פתאום מישהו, משיעור א', מצביע. מקשה קושיה על האב. אז הייתי מדבר שלום בדיחה. אם אני הייתי במקום האב הישראלי, הייתי אומר, תנקה את התחלה מהשפתיים, בוא עוד 20 שנה אולי ניפגש, תעבור לשס כמה פעמים. מה אתה בכלל מעז לדבר נגדי או בכלל? אבל ברוך השם שלנו עסקים צדיקים גדולים. האב ישראלי, כשהוא הקשה את הקושיה, עצר כמה שניות, הקשיב, חשב, ירד מהבמה, הלך אליו, נשק אותו במצח, חזר לבמה ואמר, טעיתי, אני חוזר בי. אתם מבינים מה זה? אם אתה איש אמת, מה אכפת לך שמישהו א' יגיד לך משהו, ולמרות שאתה בן 80, ויש הפרש ביניכם של כמו הר גבוה ואיזה עמק עמוק מאוד. מה זה משנה? אם אתה איש של אמת, מה אכפת לך מי אומר את מה שהוא אומר? אפילו זה מישהו א', כי אתה רוצה להיות אדם שמתקדם, משתפר. אז עכשיו, בזכות אותו אחד מישהו א', אתה יותר קרוב אל האמת. הוא יקשה לך קושייה, סברה ישרה הייתה פה, אתה מתקן את עצמך. זה ההבדל. אדם בעל גאווה היה נכנס בבחור הצעיר הזה, מוכיח אותו, לא מכסח אותו, נותן לו תשובה מתפלפלת, אבל אתה, אולי אתה סותם לו את הפה, אבל אל האמת לא הגעת, התרחקת מהאמת. כמו צעד תימני כמעט. אחד קדימה, שלוש אחורה. אתה לא בעניינים בכלל. אתם מבינים את הנקודה? מה זה להשתלם? זה אפילו שאתה בן 80 ומשהו, ופתאום נהיה לך סברה חדשה. וואו, איזה חידוש. התחדשת. או אתה פתאום, התפילין שלך לא היו קשרות, אז עכשיו נהיה יותר טוב, עכשיו אתה נהיה תפילין קשרות. אתה שמח בזה. אתה כל הזמן במגמה להיות שמח, משתלם, מתפתח, כי אתה עם הקשבה. אתה לא בעל גאווה שלא מקשיב לאף אחד. זה יסוד מאוד חשוב. אז עוד פעם. אם חסר הרצון להתעלות, להתקן, להשלים חסרות, לרכוש מעלות, מוכרח גם כוח השמיעה להיות מתחלש, והדברים הנשמעים מפיו של מדריך העומד במעלות נפשו הרבה יותר גבוהה מהמעלה של הצעירות, הצריכה לקבל את השפעתו, הם נשמעים רק על פי האופי של ציורם של הבנים. אין זו הקשבה לדבר נשגב וגדול, עניין אידיאלי שצריך להתרומם אליו, ואין זו תנועה של קבלה, התחדשות והתרומות, כי אין כלל שאיפה כזו. ואם כן, לא לאהב הגדול הם שומעים, אלא לעצמם, לקשה ליבם. זה מי שהולך בגאווה. אבל על ידי ההליכה התמידית, שמכוח הענווה והצמאון הקבועים בנפש כמרכז החיים, חוש ההקשבה הפנימית מתפתח, ואז באה השמיעה האמיתית, השמיעה למוסר האב, לכל הרואה הנאמן. לא הקשבה לציורי הלב, ולא הורדת כל הנשגב העליון לדפוסי ההבנה הקטנים הקבועים, זה מכבר. אלא שמיעה אמיתית, הקשבה מלאה לשיח נשמתו של הרב, למלוא עומקם של הדברים לשלמות כוונתם. הרצון המתמיד של ההתעלות הוא המגשר על המרחק הגדול שבין השומע לבין רמות רוחו של המשפיע. לכן אומרים, לכו בנים, אתם צריכים ללכת, לא לעמוד במקום אחד. לכו בנים, שמעו לי. הוא היסוד העיקרי, מתוך השאיפה להליכה המתמדת בדרך הקדושה והטהרה, שמעו לי. הבן אדם צריך שיהיה בו רצון להתפתחות, להתחדשות, לא להישאר מקובע במקום מסוים. ולא לעצמכם, יש לכם דרכים להגשותיכם, מתוך כך, אם אתם תהיו במצב כזה, שאתם קודם כל לכו, ומוכנים לשמוע, אז יראת השם עליו אתכם. תעלו עוד מחיל אל חיל. יסוד מאוד חשוב, שאותו צריך להפנים. יש שאלות משהו? ברור הכל. כל כך פשוט, שזה כואב, שזה פשוט כל כך. אז בואו נראה את הסעיף הבא. נכון, לא חייב תגובה מיידית, אבל עצם ההקשבה, עצם העובדה, שאתה אומר משהו מסוים, אני מקשיב לך, אז אני מתייחס. אבל אם אתה מדבר, וכל מה שאני מנסה להגיד, זה לא להקשיב לך, אלא מיד להגיד את התירוץ, לא הקשבתי לך. אבל אם אתה אומר משהו נכון, ואני מקשיב, הקשבה קודם כל. לכן היסוד של עם ישראל זה שמע ישראל. השמיעה, זה יסוד עם ישראל. זה הדבר הראשון. סיפרתי להם קודם סיפור קודם. אנשים לא מקשיבים אחד לשני היום. שלום, מה נשמע, מה העניינים, ולא חכים לתשובה. זה הבעיה שלנו. אבל כרגע שיש הקשבה, היא באה עקב ענווה. ואז אפשר, וגם, וזה צריך להיות מתלווה לרצון להתפתח בחיים. לא להגיד, אוף, אני כבר מבוגר, או אני כבר יודע, או אני כבר זה. אלא הרצון כל הזמן להתפתח. ומשקעות עיניים, אני בעמוד מם, דלת. דאבו מלען כוכלה לעיניו, כלומר צובעות ומאפות את עיניהן, ומרמזון, כלומר מפתות את הבחורים. הקצוות פוגשים הם זה את זה, מתוך הגאווה העוברת כל גבול, המסכמת בדמיון טיפשי, שכבר הגיע אדם למרום השלמתו, עד שאינו צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית אמיתית, כך בעל הגאווה, חושב שהוא הגיע לשלמות, במעלות של תורה ומצוות, דעת, מוסר וקדושה, הנפש החופשת, הבודקת היטב את תוכן הפנימי שלה, מרגשת מיד ברקנויותה ואפסותה, שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן החיים של חפץ ההתעלות מפני הרסה של הגאווה, כבר אין לחייו שום תוכן. אתה פתאום, באיזשהו מקום הנפש כן תהיה צמאה למשהו. גם אם אתה עושה לתרגילים, אבל יהיה זה צמאון, אז בואו נראה איך זה. הנפש, לעולם אינה עובדת עצמיותה. אין. גם אדם רשע קם בבוקר ואומר, אלוקיי, נשמה שאתה בתאוריי. הנפש עצמה היא לא עובדת. אתה יכול ליצור מצבים מסכים, אתה יכול לעשות מחיצות, לעשות כל מיני מלאכים. אף אם ישגה האדם בדמיונות, אף אם ישקע ברקנות ובתואבת התדמיתית השקרית שהוא בונה לעצמו, נפשו מעצם טבעה חשה היטב את מחסורה. כשם שהגוף מוכרח לקבל את מזונותיו, וכל שקרים ודמיונות להסביעו, כן הנפש מוכרחת לקבל את פרנסתה הרוחנית והמוסרית. וכל דמיונות באלמה על שלמות הבניין אישיות ישירוע חרבה ושוממה. והיא תמשיך ותדבע באוזת סיפוקה. אדם לא יגיע לעולם לסיפוקו. הוא יכול לעבוד על עצמו, לשקר, אבל הנפש בשום מקום מבקשת את עצמה. מכרת היא את כבודה, את דרכיה ואמיתיות חייה, ויודעת היטב ללא זיוף ושקר את אמיתת מצבה. אף אם התנהלו החיים בשקר ובהצגה, ללא תוכן אמיתי אידיאלי של קדושה ורדיפת טוב וצדק ודבקות אלוקית, העמוק בתודעת הנפש הפנימית, עומדת עצמיותה התאורה והיא מרגשת מיד ברקניותה ואפסיתה. בהרגשה בסיסית עמוקה שאי אפשר למוחקה או לתשתשה, היא חשה שעושקים ממנה את מזונה הרוחני, את חפץ התעלותה, את אוויר נשימתה. מכירה היא שעצם החיים הם ההליכה המתמדת בדרך הקדושה והתארה, הליכה המיישרת החיים על פי טבעם, על פי צלם אלוקים החקוק בקרבם, ובהיחסר תוכן חיים זה, מפני ארסה של הגאווה, המונעת כל שאיפת השתלמות, כבר אין לחייו שום תוכן, וכל ערך ומשמעות, והנפש הנותרת בתארתה, גם מתחת השפטות הריקבון של חיי השקר החיצוניים, חשה תחושה פנימית של דלות נוראה. זה זה תרחיש שהוא כל כך אמיתי ונכון. אדם יכול לחיות בדמיונות כל הזמן, בשקרים והכל, אבל באיזשהו מקום בפנים משהו מבצבץ, אז הוא כל פעם צריך איזה אמצעי מסוים לסתום את הפריצה. מוזיקה, לקחת סמים, לקחת שתייה, לברוח מההתמודדות הזאת. אני פעם אחת הייתי סופחתי במילואים לאיזה גדוד אחר. ואתם יודעים, כשאתה מסופח לגדוד אחר, לא יודע מה היום, בזמני זה היה ככה, היית סוג ד', סוג ה', סוג ו'. זאת אומרת, אם אתה מחזיק קו, את העונשים הכי גדולים אתה מקבל. כי אתה מסופח, אתה לא אורגני שייך לגדוד שלך. טוב, שמו אותי, כל הגדוד עמד בערבה, בגבול הערבה, ואנחנו היינו, זה ארבעה חיילים מסופחים, לגדוד הזה, אז נתנו לנו, הם לא קוראים לזה עונש, אלא משפצים אותך במקום, צם אותנו, מתוך כביש הערבה, באמצע כביש הערבה, אתה נוסע לכיוון מצפה רמון, נוסע איזה 20 קילומטר, בשלב מסוים אתה נכנס לזה כביש קורקר, נוסע עוד איזה 20 קילומטר, היה שם איזה מתקן, ריק, בסופת עזוב, בלי כלום, מתקן, קשר וכל מיני דברים כאלה, ארבעה חיילים, אתם פה שומרים. אז לא היה פלאפונים, דור שלא היה פלאפונים. לא היית יכול להתקשר הביתה, רק אתה מחייג עם דור שלא יודע מה זה. פעם היית מתחייג לחטיבה, משם מחברים אותך, הם מחייגים לך את המספר ואז אתה יכול לדבר עם הבית. פעם ביומיים מגיעה הספקת אוכל. אתה משתגע. אתה לבד, ארבעה חיילים, לבד, פעם ביומיים מגיע לך איזה מישהו ואתה לא עושה כלום. עכשיו, אני ראיתי שם במסגרת, אלה שהיו איתי, כל היום במיטה, טלוויזיה, אז לא היה אינטרנט, לא היה הדברים האלה. וכל מקום אתה רואה יריות, אנשים יורים, משתגעים, אתה מתאבד. אני בדיוק הייתי אז חוזר בתשובה, צעיר, הייתי אברך צעיר. הייתי קם בבוקר, עשיתי לי חדר אוכל, החלטתי את המטבח, עשיתי לי בית מדרש, הייתי קם כל בוקר, מתפלל, לומד, מבסוט, סוף סוף יש לך שקט מכל העולם, ואתה עם עצמך. אנשים שם התפוצצו, השתגעו, יריעות באוויר, כל מה שאפשר לעשות כדי לברוח. יש לך זמן להיות עם עצמך, לחשוב. לא, אנשים מפחדים מהדברים האלה. באמת, לפעמים זה מסוכן. שאתה... אבל עצם העובדה שנותנים לך זמן, אבל אתה כל הזמן תנסה למלא את הזמן הזה. אני הייתי אחר כך במסגרת בילויים גם. הייתי שייך לגדוד אלעתי. הייתי משתגע. אנשים, כשאתה יוצא במילואים, אתה יוצא מהמערכת הרגילה שלך. הולכים אותך מה... זה, אתה הולך למילואים. אנשים היו מסוגלים. אני לא הבנתי איפה באים כוחות הנפש האלה הגדולים. היו משחקים קלפים. המילואימניקים. ועכשיו, משחק הקלפים הולך, משחקים. היו, טוב, עכשיו, אתה יוצא לסיור עכשיו. 6 שעות סיור על הגבול. היו יוצאים לסיור. חוזרים מהסיור, משחקים בקלפים. הכל כדי לא להיות עם עצמך איזה דקה או שתיים. לא, כי אתה יצאת מהשגרת חיים שלך שאתה רגיל אליה. והיציאה מהשגרה היא לפעמים טובעת. היא אומרת לך מי אתה ומה אתה. אבל אין, זה פחד של אנשים. בצדק, אני אומר, זה לא קל לעמוד מול האמת של החיים. אבל האדם כל הזמן, הנפש שלך תטבע, היא טובעת. היא לא תיתן לך מנוח. היא טובעת את רצונה. זאת אומרת, טוב, בגלל הזמן, לא הייתי, אבל אולי פעם הבאה, אולי נקרא פסקאות ברב שמבטאות את זה. הצימאון הזה, הרצון הזה של שמה, תנו לי את מה שאני צריכה. זה בוקע. זה בוקע אצל אנשים, אבל הם כל פעם נסים לרסן את זה עם כל מיני מלאכים, עם מוזיקה רועשת, עם אלכוהול, עם ריקודים, עם כל מיני, כל הזמן לברוח כדי לנסות להשתיק את הקול הפנימי שזורק, תן לי את מה שאני צריך. אבל האדם בעל הענווה, אין לו בעיה עם זה. כי אתה כל פעם משתלם, מה אני צריך יותר טוב, איך אני משתפר יותר טוב. אין לי בעיה. אני נותן את המזון גם לנפש. אז במילא, אתה לא צריך את כל הצעצועים החיצוניים האלה. טוב, נעצור פה צד הזמן. תבואו את התמצום. שהכוח על ההקשבה.